שלום לכם הצופים בבית, אנחנו שמחים מאוד שחזרתם להיות עמנו. הפעם הקודמת דיברנו על קניית מוצרים מתכלים, מזונות, מוצרי ניקיון ודברים שקונים אותם בדרך כלל בסופרים, ודיברנו כיצד לעשות את זה בצורה נבונה. היום נקדיש את הפינה לקניית מוצרים יותר ברי קיימה, כגון בגדים, רהיטים ומוצרים נוספים לבית שנשארים לזמן ארוך. הקנייה הזאת צריכה להתחיל קודם כל בבית, לבדוק מה שיש, בעיקר בבגדים. אין דבר יותר קלאסי מעולם ארונות הבגדים. יסלחו לי הבנות, אבל יש כזה משפט מפורסם בעולם הנשים, פותחים ארון מלא בגדים ואומרים, אין לי מה ללבוש. מכירות משפט כזה? אז אין לי מה ללבוש הזה, הוא בעצם לא ייפטר אם נקנה את אותו בגד שיש לנו כבר בבית פעם נוספת. עדיין תוצאת האלה מה ללבוש תישאר בעינה. ולכן יש לבדוק היטב בבית מה השתמשנו ומה לא השתמשנו. יכול להיות שיש בגדים שכבר השתמשנו, ראינו, מצינו, לא רוצים יותר. אין טעם ללכת עכשיו ולקנות משהו חדש. יכול להיות שיש בגדים שאנחנו משתמשים מהמון, אבל הם קיימים בבית. גם מסיבה זאת לא מה לקנות. ולכן ראשית יש לבדוק היטב מה יש לנו בבית. ואז יש להחליט בבית מה בדיוק אנחנו צריכים. אם אנחנו צריכים חולצה, נלך לקנות חולצה. אם אנחנו צריכות סמלה, נלך לקנות סמלה. אבל לא, אם אנחנו צריכות חולצה, נלך לקנות חולצה. אם לא נמצא חולצה, נקנה בינתיים חצאית. ובפעם הבאה נקנה את החולצה, שלא ממש היינו צריכים את החצאית. ולכן, כמעט כמו במקולת, גם פה יש לצאת עם רשימת קניות מהבית. אבל מכיוון שלא עוסקים פה במוצרים רבים כשהולכים לקנות בגדים, אז מספיק לקנות רשימה כזאת במוח. ואיתה לצאת לקניות. ולהיות החלטיים זה מה שאנחנו צריכים. תשלומים, מבצעים, יש גם בבגדים. נכון? בגדים בסוף העונה. בהחלט יש מבצעים. כדאי רק לבדוק האם חודש לפני כן המחיר לא היה נמוך יותר, ולקראת סוף העונה העלו את המחיר, ואז עשו הנחה. גם לא כל כך צריך להתרשם מזה שבכניסה לחנות יש שלטי ענק עד 70% הנחה. העד כתוב בקטן, וה-70% כתוב בגדול. אז אנחנו יודעים לקרוא גם אותיות קטנות, גם למי שאין משקפיים. ואם כתוב עד 70% הנחה, יש להניח שמרבית החנות היא בין 10, 20, 30% הנחה, ויש איזה 2-3 מוצרים שכבר מזמן יצאו מהאופנה, ואותם מוכרים ב-70% הנחה. שהרי לא ייתכן שהמפרסמים משקרים. ולכן אין ספק שרק לא דייקו בכמות המוצרים שמוכרים אותם עד 70% הנחה. הרושם שלנו הוא שכמעט כל החנות, והמציאות היא שזה מוצרים בודדים. אז נא לבדוק היטב את הנקודה הזאת. קניות בגדים לילדים זה דבר מאוד שכיח. הילדים צריכים, מלכלכים, קוראים, וברוך השם הולכים וגדלים. ללכת עם כמה ילדים לקניות זו משימה בלתי אפשרית, וגם אם היא טכנית אפשרית מאוד לא רצויה. כי הילד הזה מושך לכאן, והילד הזה מושך לכאן, ולמה קניתם לו את זה, ולמה קניתם לזה את זה, והוא רואה את זה, ואנחנו מאבדים שליטה על הילדים, ושליטה על העצבים, ושליטה על הכוחות, ובמילא ההחלטות בקניות תהיינה בלתי רציונליות, ממש לא מומלץ. ילד אחד ללכת לקניות, זה בסדר. מה יעשו האחרים? יש להם אבא, יישב איתם, ילמד איתם, פרשת שבוע, גמרא, חומש. יש הרבה מה לעשות בבית עם הילדים, כשהאימא לוקחת לקניות, או שהילדים עדיין בבית ספר ולוקחים ילד אחד קטן שהוא בגן וכו'. ילד אחד ייהנה מאוד מזה שקונים לו, ייהנה מכך שכל תשומת הלב שלו, ולא ימשוך לכאן ולכאן. מה עם שאר הילדים? ומה אם אנחנו בכלל לא יכולים לקחת אותם? אז ילדים יש איתה מאוד פשוטה. הם לא גדלים בקצב מסחרר מאתמול להיום. אז אם יש להם בגד שקנינו להם אתמול, שבוע שעבר, לפני חודש, יש להניח שזה עדיין תקף. ניתן למדוד את הגדלים, אפשר לקחת בסנטימטרים אורך מכנסיים, אורך חצאית, אפשר לבנות מידות, אפשר לדעת מראש מה מתאים לילד בגיל הזה, לצאת מוכנים עם רשימה מסודרת, עם גדלים מסודרים, ועם זה ללכת לקנות. כמובן שבקניות ילדים יש לעשות הבחנה גדולה מאוד בין בגדים ליום יום, ובין בגדים מיוחדים לרועים, לשבת, לחתונה ודברים אחרים. בגדים ליום יום יש למצוא במרב המקומות הזולים שפע רב של בגדים. הרי הילדים קופצים, עולים, וגם אם הוא לא יונתן הקטן שמטפס על כל עץ קטן או גדול, בכל אופן פה ושם הדברים נקראים, ולכן אין צורך ואין טעם להשקיע סכומים גבוהים מאוד בקניית בגדים ליום יום, אלא הבזרים, שווקים, יש שווקים של ימי שישי, שם נמצאים המוצרים האלה בשפע רב ובמחירים מאוד נמוכים. זה המקום הנכון לקנות את הבגדים ליום יום. והבגדים ליום הם מיוחדים, אותם יש לקנות דווקא במקומות הטובים, כי לא כדאי שבגד ששימש אותנו פעם אחת לשבת אחת או לאירוע אחד לא נוכל להשתמש בו פעם שנייה. להפך, בוא נקנה משהו טוב וירוץ איתנו בתקופה הקרובה עד שהילד יגדל לכל האירועים החגיגיים שיש. תשלומים, אחד הדברים היותר מעניינים בעולם. בוא תקנה בתשלומים, נותן תחושה שבכלל לא שילמנו. זה זניח, מה זה כמה עשרות שקלים לחודש? זאת הסיבה שאנשים מוכרים לנו בתשלומים. הרי אף אחד מאיתנו לא היה מעלה על דעתו להסכים במידה והוא שכיר לקבל את המשכורת שלו בתשלומים. האם מישהו היה מוכן? יבוא אליו המעביד ויגיד, תשמע, אמנם במדינת ישראל משלמים על פי התאריך הלועזי, בראשון לחודש עד עשירי לחודש, אני מבקש ממך את משכורת החודש הבא, לא אשלם לך בפעם אחת, אלא בשש פעמים במשך שישת החודשים הקרובים. האם יעלה על דעתו של איזשהו שכיר להסכים? ודאי שלא. מדוע לדעתכם מסכים בעל חנות זו אחרת לקבל את משכורתו בשישה עשרה תשלומים? מה? הרי זה הרווח שלו, זאת המשכורת שלו. לפועלים שעובדים אצלו במפעל הוא יצטרך לשלם במקום, לעובדים שמוכרים אצלו בחנות הוא יצטרך לשלם במקום, גם ארנונה, מיסים אחרים, הכנסה, מס ערך מוסף, הוא יצטרך לשלם מדי חודש בחודשו. אז את הרווח המינימלי שנשאר לו לצורך עצמו הוא מחלק לכם לשישה חודשים? כן, והוא לא עושה את זה בטעות, כי הוא יודע שאם יאמר לכם שזה שישה עשרה תשלומים, תאמרו לעצמכם, אז אני יכול לקנות עוד אחד, כי זה מילא לא כל כך יקר. מעשה באדם, אל תהיו כמוהו, ששאלו אותו ילדיו, אבא, אתה כל הזמן קונה בתשלומים, פעם זה בתשלומים, פעם זה בתשלומים, בחודש הזה אתה משלם פה, בחנוכה אתה משלם את המצות שקנית בפסח, ובראש השנה אתה משלם על הסופגניות של חנוכה, וכו' וכו'. מה יוצא לך מכל זה? אתה כל הזמן משלם. הוא אמר להם, ילידיי, מה שיצא לי, ילדיי יקרים, את התשלומים האחרונים אתם משלמים. אבל כיוון שאנחנו לא ממהרים לשם, יש לנו עוד הרבה זמן על פני האדמה, בואו לא נחשוב על מי ישלם לנו את התשלומים האחרונים. בינתיים אין שום ערך לסגירת תשלומים. לומר שבשום פנים ואופן לא תשלומים, אמרו כבר חכמי האנגלית, never say never. לעולם אל תגיד לעולם לא. ולכן לא אומר לכם, לעולם אל תקנו בתשלומים. במידה ונדרש לכם משהו החלטי לבית. לדוגמה, התקלקל המקרר. קורה, יש דבר כזה בעולם. במדינת ישראל, מאוד מומלץ לקנות מקרר חדש, רוב החודשים חם. השיטה הזאת שנחפור בור בבית, ליד הבית, ונחסן את הדברים בבור מתחת לאדמה, כמו שעשו אבותינו לפני 2000 שנה, לא נמצאת במסגרת ההמלצות שלנו. השכנים יחסו, הבור מלוכלך, לא כל כך ספלטי. לכן המלצתנו, אם הלך המקרר, ואי אפשר להתקנו מחדש בעלות סבירה, לכו וקנו מקרר חדש. מרכדר חדש אפשר לקנות גם במחירים סבירים של 3,500-4,000 שקל. לא צריכים לקנות סייד בי סייד, גזוז קופץ, קרח יוצא, שתייה בורחת. מספיק מקרר נורמלי, סביר, שתי דלתות למעלה למטה, לא אחת ליד השנייה, לא אחת לצד השנייה, לא אחת פותחת את השנייה. כל הדברים האלה מייקרים ללא כל פרופורציות את עלויות המקררים, וכן את ההוצאות החודשיות על החשמל שלוקח המקרר הזה. אז נא למצוא מקרר שעלות החשמל שלו היא נמוכה. אגב, בסוגריים, זה לא הנושא של הבינה הזאת, אבל יש חובה היום לפני כל מוכרי המכשירים החשמליים הגדולים להציג את כמות האנרגיה שסוחב המכשיר שאותו אתם הולכים לקנות, וזה מדורג מ-A, B, C, D ומטה, כאשר A זה המכשיר החוסכני ביותר, B קצת פחות ממנו. לכן המלצה שלנו, גם בשעת קניית מקרר, מכונת כביסה ומוצרים זוללי חשמל שכאלה, נא לבדוק את כמות האנרגיה שסוחף אותו מקרר. אז החלטנו שאנחנו קונים מקרר, אבל אין לנו כרגע בידינו 4,000 שקל. מציע בעל החנות, תקנו את המקרר בעשרה תשלומים של 400 שקל. זה טוב, זה הגיוני, וכדאי לעשות את זה. בעיקר אם אין ריבית מאחורי הדבר הזה, בלי להיכנס לצד ההלכתי, איך לוקחים ריבית על תשלומים, אז נצא מתוך הנחה שהמוכר שלנו לא לוקח ריבית על תשלומים. ולכן, אם אין לי 4,000 שקל במזומן, הצעה מצוינת לקנות את המקרר בעשרה תשלומים של 400 שקל. אז נניח שקניתי מוצר אחד כזה, שניים, יכול להיות שהייתי חייב לקנות מיטת תינוק חדשה לרגל הלידתו של התינוק שיחיה לאורך ימים ושנים. ואולי גם עגלה. משום מה, הדודות והסבתות לא נתנו מתנה כזאת. אז נאלצנו לקנות לכבוד התינוק החדש שבא הביתה, עגלה, מיטה ועוד כמה אביזרים. הלכנו לחנות לממכר מוצרים לתינוקות, ושם הסתבר שסך כל ההוצאה 2,500-3,000 שקל, וגם זה אין לנו כרגע. שוב מציעים לנו לקנות בכך וכך תשלומים. במקרים אלו, המלצה אכן תקנו בתשלומים. אבל אם דיברנו, אנחנו מדברים פה על 2, 3, 4 דברים שקנינו בתשלומים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בשלוש מערכות תשלומים, יודעים למספר אותם. באחת קנינו 400 שקל לחודש, במערכת השנייה קנינו 300 שקל לחודש, במערכת השלישית עוד 300 שקל, ביחד 1,000 שקל. אנחנו יודעים מכאן ואילך למשך 10 חודשים הבאים, בכל חודש יש לנו 1,000 שקל פחות להוציא. אבל אם תשלומים הופכת להיות שיטה שבה אני קונה בגדים ורהיטים ומוצרים ובמכולת ובכל מקום, אני מאבד שליטה לחלוטין. ולכן, אם מציעים לכם תשלומים השכם והערב, אנא דחו בעדינות על הסף את ההצעה הזאת, וקבלו על עצמכם למשלם במזומן כאן ועכשיו, כך תשלחו בהוצאות שלכם. ורק במקרים בודדים כפי שציינו אותם, בהם תשלמו בתשלומים, ותדעו בדיוק כמה הוצאתם בחודשים הקרובים מראש, וכמה נשאר לכם עדיין להוציא מתוך המשכורת הנכנסת. תודה לכם שהייתם איתנו בפינה הזו, ונשמח מאוד לפגוש אתכם גם בפינות הבאות. בפינה הבאה, בעזרת השם, נדבר על קניית רכב או תחבורה ציבורית, מה לעשות, מתי ובאיזה מצב. תודה ולהתראות.